שלום וברכה, שלום הרב מדן.
שלום למאזינים, שלום הרב עבדון.
פרשת וארא, יש בה כפילות מסוימת שאני מתקשה בה כל השנים, שמא תאיר את עיניי. אני לא אדבר על כך שיש כאן ממש פסוקים שחוזרים על עצמם ממש, בפרק ו' מפסוק י', וידבר אדוני למשה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו, וידבר משה לפני אדוני לאמור, אין בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים. ואז יש את רשימת התולדות של ראובן, שמעון, לוי וכל משפחות עמרם וילדיו, ואז שוב וידבר אדוני למשה לאמור, אני אדוני, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליך, ויאמר פרעה לפני אדוני, הן אני ארעל שפתיים ואיך ישמע אליי פרעה. אז כבר אומר הרש"י, כאדם אומר נחזור על הראשונות, אבל זה לא רק נחזור על הראשונות, אלא זה נחזור על כל מה שקראנו בפרשה הקודמת. האם אחרי כל הסיפור שוב בא משה ואומר, הן בני ישראל לא שמעו אליי ולך שמעני פרעה ואני ארעל שפתיים? הרי כבר מיצינו את הדיון הזה בפעם שעברה. לא זה בלבד, אלא מתחיל פרק זין ומגלה חידוש עצום. ויאמר אדוני למשה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. אני חושב ש... קצת אני עוד זוכר מהשבת שעברה, וכבר קראנו את המילים האלה, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הוא יוצא לקראתך, ורחה ושמח בליבו, ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אימפיך ואימפיהו. מדוע פרשת וארא חוזרת פתאום על דברים שלכאורה כבר סיימנו לדבר עליהם בפרשת שמות?
נשלים את השאלה שלך קודם.
וואה.
פרק ז' פסוק ג', ואני אקשה את לב פרעה, והרמתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, גם כל זה כתוב.
נכון, נכון.
כן, הדברים האלה מחזיקים אותנו לתחילת הפרשה, ולחמש לשונות גאולה הכל כך יפות, אני אומר חמש, אני כמובן מוסיף גם את והבאתי אתכם אל הארץ, לצורך העניין. והסיום המאוד עצוב של הדבר הזה, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבדה קשה. אז רש"י והרמב"ן בשיטות די דומות, לא הצליחו לשמוע, כולם סחבו לבנים על הגב והלכו לקושש קש לתבן, ולא יכלו אפילו להקשיב למה שקורה כאן. המדרש כאן במחילתא רואה את זה בצורה אחרת, ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, וכל הסיפור הזה מופיע לנו שוב אצל הנביא יחזקאל בפרק כ', ושם הוא מופיע בתוכחה קשה ביותר, ממש לא משאיר לנו מציאת מצרים שום חג חוץ מתענית הבחורות, הוא לא משאיר לנו שום דבר מיציאת מצרים. וכך הוא אומר בפרק כף פסוק ד', התשפוט אותם, התשפוט בן אדם, את תורבות אבותם הודיהם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בוחרי וישראל, ואשא ידי לזרע בית יעקב, ויוודע להם בארץ מצרים, ואשא ידי להם, לאמור אני אדוני אלוהיכם, ממש הפסוקים שאצלנו. כן, אני השם אלוהיכם, ואשר נשאתי ידי לתת אותה לאברהם, יצחק ויעקב. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים, אל ארץ אשר התרתי להם זבת חלב ודבש שמי לכל הארצות, ממש הפסוקים שלנו. ואומר להם, איש שיקוצי עיניו השליחו וגילולי מצרים, אל תתאמרו, אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניים לא ישליחו ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. זה שופך לנו אור שונה על ארבע לשונות גאולה, וקודם כל בנקודה של מה שכתוב שם, ולקחתי אתכם ללאה והייתי לכם לאלוהים, וידעתם, כי אני אדוני אלוהיכם ומוציא אתכם מארץ מצרים, זה השטר שהם היו צריכים לפרוע, אין ארוחות חינם. כלומר, דבר ראשון, תפסיקו לעבוד עבודה זרה ותתחילו לעבוד אותי. זה מה שנאמר להם כאן. ולא שמעו אל משה, פירוש הדברים, לא השליחו איש את שיקוציו ואיש את אליליו, ולא היו מוכנים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, זה מה שנאמר. שם נאמר ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. ואז למען שמי, אבל יעלה על אדם שכשהם מתנהגים ככה, הקדוש ברוך הוא יוציא אותם ממצרים. לכן אני חושב שאחרי ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבדה קשה. היו 30 שנה או קצת יותר שקטות ולא היה שום דבר. והקדוש ברוך הוא באמת דחה את הגאולה בדור שלם. בדור שלם הקדוש ברוך הוא דחה את הגאולה, ואז כל מעמד הסנה מתחיל מחדש, וכל המינויים למשה ולאהרון, הכל מתחיל מחדש. הדברים האלה איפשהו רימוזים, אם כי לא נאמרו בצורה מקבילה לגמרי. ברמב"ן, כשהרמב"ן מדבר על משה ובני ישראל שישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה, אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא גזר רק 400 שנה. 30 שנה נוספו להם בגלל החטאים שלהם. אלה אותם 30 שנה שהזכרתי כאן עכשיו. שהקדוש ברוך הוא לא גאל אותם, חיכה לדור הבא, והדור הבא נאמר להם, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבוד הזרה, וקחו לכם צון כדי לסבוח להשם, והם משכו ידיהם מעבוד הזרה. הקריבו את הזה שם בארץ מצרים, וזכו לגאולה.
טוב, קודם כל זה מקורי מאוד וחדשני מאוד, ואני בהחלט חושב שמבחינת ה... אם התשובה הזאת נכונה, אז היא בהחלט מסבירה, זאת אומרת, אתה בעצם אומר שיש פער של 30 שנה בין שמות לבערה, או משהו כזה.
אני אומר עוד משהו. משה רבנו, מאוד התרשמתי, מייסרת נסיך מצרים. משה רבנו רואה, צעיר, תמים. פתאום אנחנו מגלים פה משה בין 80 שנה, מה קרה?
כן.
מה זה? משה 60 שנה, מהנחה שברך בן ישראל, 60 שנה, כל מה שעשה, ראה את צאן יתרו חותנו. הוא היה בחור צעיר. והנה, כאן, כשהוא בא את בני ישראל, הוא כבר בן 80 שנה, ופער הגילאים הזה בינו לבין בני ישראל בא לידי ביטוי לאורך כל ההלכה במדבר, עד שנאמר למשה שהוא לא יביא את העם לארץ.
Okay. אז זהו, ואחרי אומרי זאת, בכל זאת יש לי כמה שאלות על המהלך הזה. האחת, כתוב, וידעתם כי אני השם בסוף התהליך, זה לא, והוצאתי אתכם ולקחתי אתכם והייתי לכם אלוהים, אז וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סמלות מצרים, ולא כבר עכשיו, לפי שאתה אמרת, צריך לנסח את זה כך. שנית,
הוא דרש מהם מקדמה.
מקדמה, אוקיי. שנית, לא מופיע לנו בספר שמות בכלל פן של עבודה זרה של עם ישראל במצרים. זה נכון שביחזקאל זה מאוד מודגש. השאלה היא על יחזקאל, לא על שמות. זאת אומרת, האם יחזקאל לא עושה איזשהו מהלך היסטוריוזופי, אנכרוניסטי, שהוא מכיל את החטאי עם ישראל ב... תקופת הבית הראשון, אחורנית על, על בני ישראל ומצרים. נכון שחזל דיברו על כך שהם ממתת שרי תומה, אבל בפסוקים עצמם קשה לראות עבודה זרה.
מעשה העגל?
זה אחרי היציאה ממצרים, וגם זה לא בדיוק עבודה זרה, זה עבודת השם בדרך...
זאת כבר מחלוקת ברש"י לבין ליאל, אבל העגל לא היה פושק כל כך בעם ישראל. לולי שכל כך היו רגילים בדברים האלה.
אוקיי.
ואני אומר עוד פעם, כשחזל אומרים, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן. ועצם זביחת הצאן מביאה את נטישת העבודה הזרה, לדעתי, כלומר, בוא נגיד, דרך חזל בכל מקום, שהם היו בממתת שערי טומאה, והמלאך שאמר, מה נשתנו אלו מאלו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. כל הדברים האלה מתחברים עם יחזקאל, לעשות מהכל מהלך אנכרוניסטי שמביא מחטאי הבית הראשון קדימה עד מצרים. לא, לא, לא.
אוקיי, ישמע השומע וישפוט. ישפוט השם ביני לבינך. שבת שלום וברך.
שבת שלום.